נוספת, הוא דורך לנפש וצורך היום טוב. אנחנו יודעים שהתורה התירה פרשת בו להזין ביום טוב כל מה שקשור לצורכי אוכל נפש, והשאלה היא מה נכלל בהיתר הזה של אוכל נפש. יהיו בזה כל מיני מחלוקות בתנאים ואחר כך בפוסקים. יש דברים שהם לא צורך אוכל נפש עצמו, אלא הם דבר עקיף. יש דברים שהם אוכל נפש, אבל יכולת להכין אותם בקלות מערב החג, וזה לא היה משפיע לא על הטעם ולא על שום דבר, והיה מאוד, למשל, גם על לשחוק תבלינים, שיכולת להכין את זה בצורה פשוטה מערב החג, וזה היה בדיוק אותו דבר. אז יהיו דברים שאנחנו לא נתיר אותם. יש גם דברים שהם מלאכות שלא התארנו בכלל. כל המלאכות שמופיעות בסידור הדפת במסכת שבת, כל המלאכות שמופיעות עד מלאכת בורר, הן כולם אסורות. זאת אומרת, אסור לחרוש ביום טוב, אסור לקצור ביום טוב. כל המלאכות האלו, לדוש גם אסור ביום טוב. כל המלאכות האלו שלפני מלאכת בורר אסורות ביום טוב.
במובן הזה אין את הכאב ראש הזה, אז
דוגמה ל כולה חשובה מאוד שיש לנו בלכות יום טוב. דבר נוסף שנאסר ביום טוב זאת הבערת אש. אסור להוציא אש חדשה, גם בזה נעסוק בעזרת השם במסכת ביצה. אז זה הרבה נושאים שכולם קשורים ליום טוב. הנושא הראשון שנעסוק בו זה ביצה שנולדה. הגמרא תעסוק, תביא כמה וכמה דעות למה? למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה? זו שאלה שיש עליה כמה תשובות. ובגלל שהמסכת מתחילה במילה ביצה, אז קראו למסכת ביצה. באמת זה מאוד מוזר, כי לכאורה המסכת לא עוסקת כל כך בביצים, היא עוסקת ביום טוב, ולכן באמת בגאונים הראשונים היא נקראת מסכת יום טוב. ככה קוראים למסכת הזאת, מסכת יום טוב. גם האחרונים חלקם קוראים לה ככה, משום מה השתרש הביטוי מסכת ביצה, אבל רובה של המסכת עוסק כמו שאמרנו לא דווקא בענייני ביצה אלא בענייני יום טוב. אז בעזרת השם מחר נתחיל מסכת ביצה בשעה טובה, ואת הסיום על מועד קטן נעשה אם ירצה השם בערב פסח יחד עם האמות בכורות בעזרת השם.
הרב, יש לנו, עוד, יש לנו עוד יותר מ-10 דקות, אפשר אולי להתחיל?
משהו
אחד,
משהו אחד. אפשר להתחיל.
כן, יש עוד יותר מ-10 דקות.
שנייה אחת, אני מביא את הגמרא של ביצה. אני אתחיל, בסדר. שנייה אחת. מה? אני לא שומע מה אורי אלומר.
לא, לא מהדברים החשובים שלך.
לא, לא יכול להיות. הנה, המשנה הראשונה של מסכת ביצה עוסקת בפסח, אתה יודע? בוא תראה. ביצה. ביצה נולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים, תאכל. ובית הלל אומרים, לא תאכל. אסור לאכול אותה. הגמרא תעסוק בעריכות בשאלה למה לא. בכל אופן יש פה מקרה מיוחד שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים, ומשמע שהיא אסורה לגמרי באכילה. בית שמאי אומרים, עוד מחלוקת ביניהם, מחלוקת בלכות פסח, שאור וכזית. כשאדם משאיר שאור בכמות של כזית, אז הוא עובר על בא לראה ובא למצא. חמץ זה ככותבת, כן, חמץ שהוא לא שעור. הלו?
כן, שומעים.
אז הוא שיעורו בככותבת שזה יותר מכזית. זאת אומרת בית שמאי פה מקילים שחמץ בשביל לעבור עליו זה רק בשיעור ככותבת. בית הלל אומרים זה וזה בכזית, בין שעור ובין חמץ אין הבדל, כשיש כזית עוברים עליו ובא ליראה ובא למצא. למה מביאים את זה כאן? הרי זה לא קשור למסכת פסחים, אלא בכל הדברים האלו, בהלכות האלו, בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. אז לכן הסמיכו, יש פה עוד מקרה, כך אומר התוספות, שלמרות שזה לא שייך לכאן, בית הלל מחמירים ובית שמאי מקילים, ולכן הזכירו את זה כאן. מחלוקת נוספת, השוחט חייב העוף ביום טוב. בית שמאי אומרים, יחפור בדקר ויחסה. הרי יש דין מצווה לחסות את דמם של חייב העוף. ובית שמאי אומרים שמותר לחפור, לקחת את חפירה ולחסות את דם השחיטה, למרות שחפירה היא בעייתית ביום טוב, מותר. בית הלל אומרים, לא, אסור לך, לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום. אז שוב אנחנו רואים שבית הלל מחמירים ומודים, בית הלל שאם שחט, אם כבר הוא שחט, שיחפור בדקר ויחסה. זאת אומרת בדיעבד, אם עשית את זה טוב, אז תחסה באפר. הגמרא תעסוק בבירור המחלוקת הזאת. ודבר נוסף אומרים בית הלל, שאפר קירה מוכן הוא. זאת אומרת שאפר של קירה הוא לא מוקצה, והוא נחשב מוכן שאפשר להשתמש בו לכיסוי אדם. שואלת הגמרא במה הסכינן, חוזר הגמרא לדין הראשון של המשנה, ביצה שנולדה ביום טוב, במה מדובר? אילמה בתרנגולת שעומדת לאכילה, שמערב יום טוב תכננו לשחוט אותה. אז בעצם התרנגולת הזאת כבר מסומנת מבחינתנו כאוכל. מה היא טעמה לבית הלל? למה בית הלל לא מתירים לאכול את הביתה שלה? אוכלה דאפרתו. זה כמו שכיוון שהתרנגולת הזאת בעצם מסומנת כאוכל, אז נדמיין לעצמנו שחלק מהאוכל, לקחתי חלק מהאוכל, אז הביצה היא בעצם חלק ממנה, חלק מהאוכל המתוכנן, וחתיכה מהאוכל נלקח, או לקחתי אותו. הביצה הזאת היא בעצם חתיכה, אז למשל יש לי סלט שהכנתי אותו, או מלפפון שהכנתי אותו לצורך אכילה ביום טוב, ופשוט לקחתי ממנו חתיכה. אז הביצה היא חתיכה מהתרנגולת, אז למה אי אפשר לאכול את זה? אלא ודאי חייבים לומר שמדובר פה בתרנגולת שהוא לא תכננתי לאכול אותה. היא מבחינתי אמורה להמשיך לגדל ביצים. ולכן היא מוקצת. כי התרנגולת הזאת לא סומנה על ידי כדבר שמיועד לאכילה. החלטתי עליה שהיא למטרות אחרות, אז התרנגולת היא בעצם מוקצת. לכן גם הביצה שיוצאת ממנה היא בעצם מוקצת. היא שייכת לתרנגולת. טוב, אם ככה צודקים בית הלל, אז מה הייתה אמרת לבית שמאי? זה מוקצה. תגמרה, מה היא קושייה? אם הבית שמאי, לאט לא מוקצה. אולי הבית שמאי סוברים שאין איסור כזה מוקצה, או שאין, בדוגמה הזאת, אין איסור מוקצה, לא שאין בכלל. אלא, במקרה הזה אין. יכול להיות בעילה שמחת יום טוב, יכול להיות מסיבות אחרות. כסל כדעתך, אומרת הגמרא, אפילו מן דשרי מוקצה בנולד עשר. אומרת, נראה לכאורה שפה זה מקרה שכולם צריכים להסכים לאסור, כי יש פה מקרה שנקרא נולד. וגם מי שמקל במוקצה מודה שדבר שהוא לא היה בכלל, שהוא פתאום נולד ביום טוב שאנחנו אמורים להקל בו. אז אם כן, מה הייתה מהו זה בית שמאי? למה בית שמאי מקלים? אז מכאן ואילך מתחילות כמה שיטות לבאר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. שיטה ראשונה, רב נחמן. אמר רב נחמן, לעולה בתרנגולת עומדת לגדל ביצים. באמת התרנגולת הזאת היא מוקצה. ודאית למוקצה אית לנולד. בית הלל סוברים שיש מוקצה ביום טוב, ולכן יש גם איסור נולד, ואסור לאכול ביצה שנולדה ביום טוב מדין מוקצה. ובלכן מוקצה, לכן נולד. בית שמאי באמת סוברים שלו, שאם אין מוקצה, אז גם אין נולד, ואתם אין דין מוקצה, ולכן גם אין דין נולד, והביצה הזאת מותרת, למרות שהיא נולדה, למרות שהיא לא הייתה בעצם בתכנון ביום, בערב יום טוב, זה לא קצת לי. כלומר, שבית שמאי מקילים, תדעת רבי שמעון, ראינו כבר מסכת שבת, שרבי שמעון מקל בהלכות מוקצה, ובית הלל מחמירים כשתת רבי יהודה. שאלת הגמרא, איך אפשר להגיד את זה? ומי אמר על נחמן אחי? ואתנן. בית שמאי אומרים, במסכת שבת, כתוב שבית שמאי אומרים, מגביעים מעל השולחן עצמות וקליפים. את מותר לקחת קליפות מהשולחן וזה לא מוקצה. בית הלל אומרים, מסלק את הטבלה כולה ומנערה. זאת אומרת שאסור לנו לאסוף קליפות כי הם מוקצה, אלא צריך להרים את השולחן או להרים את המפה ולנער. ועל זה אמר רב נחמן, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון. זאת אומרת, צריך להחליף את השיטות, שבית שמאי הם שמחמירים ובית הלל הם שמקלים, כי בית שמאי הם כרבי יהודה המחמיר ובית הלל הם כרבי שמעון המקל. זאת אומרת, שמעתמו במסכת שבת טען שבית שמאי הם סוברים כרבי יהודה המחמיר. ופתאום פה אתה אומר לנו בלחות ביצה, בלחות יום טוב, שבית שמאי הם המקילים כרבי שמעון. אתה גמרא, נכון, אמר נכון, גבי שבת סתם נתנה כרבי שמעון, בלחות שבת אנחנו מקילים, בלחות שבת בית הלל סוברים כרבי שמעון, זאת אומרת שההלכה היא כרבי שמעון. דתנן, המשנה אומרת במפורש מסכת שבת, מחתכים את הדלועים לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. אז המשנה אומרת שאם מתה לי בהמה באמצע יום טוב, ובעצם בין השמשות היא לא הייתה מיועדת לא לכלבים ולא כלום, היא הייתה חיה, הפרה הזאת הייתה חיה בין השמשות, לא עומדת בשבת לא לאכילת אדם ולא לאכילת כלב, והיא מתה פתאום בשבת, אני לא אומר איזה מוקצה, לא, לא אכפת לי. זאת אומרת, סתם משנה כרבי שמעון. וכיוון שסתם משנה כרבי שמעון, אני רוצה שבית הלל, שהלכה כמותם תמיד, יהיו גם כרבי שמעון. אז לכן טוען רב לחם במסכת שבת, שבית הלל הם המקילים, שמותר לאסוף קליפות, כי הם סוברים כרבי שמעון. אבל בלכות יום טוב, בלכות יום טוב, אנחנו דווקא מחמירים. כרבי יום טוב, סתם ננתנה כרבי יהודה, סתם משנה מחמירה בלכות יום טוב, שאנחנו מחמירים כרבי יהודה. תתנן, כתוב, אנחנו נימד בעזרת השם, שאין מרקעים בצים מן הקורות, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. אם יש לי קורה שנשברה ביום טוב, ובעצם בערב יום טוב היא הייתה חלק מבניין, פתאום ביום טוב היא הפכה להיות חומר שיכול לשמש לבערה, אבל בערב יום טוב היא הייתה מוקצת לצורך אחר, אז אסור, כן, ביום טוב להשתמש, כי זה מוקצה. ואם כן תורה שסתם משנה ביום טוב מחמירה, יוצא שבעצם יום טוב יותר חמור משבת, ולכן בהלכות שבת אנחנו מעמידים את בית הלל כרבי שמעון, ואילו בהלכות יום טוב אנחנו מעמידים את בית הלל כרבי יהודה המחמיר, ולכן מוקים לה לבית הלל כרבי יהודה. שתה גמרא זה מוזר, מי חדמן סתם אלה מתניתין, הרי מי סתם את המשניות? זה רבי. מה השנה בשבת? למה באמת בשבת סתם לה כרבי שמעון? למה בשבת אתה פוסק לכולה? ומה השנה ביום טוב שסתם לה כרבי יהודה שאתה מחמיר? אומרת הגמרא, כמו שאמרנו בהקדמה, שבת החמירה, שבת היא חמורה בלאו הכי, ולכן לא רציתי לזלזול לזה, אנשים לא יזלזלו בשבת. אמרי, שבת היא חמורה, ולכן סתם לה כרבי שמעון זה מקל, אפשר להקל בלכות שבת, בלכות מוקצה כרבי שמעון. אבל יום טוב, דקיל, הלו?
כן.
יום טוב בגלל שהוא קל, עלולים לזלזל בו, ולכן סתם לה כרבי יהודה דמחמיר. כל זה שיטת רב נחמן. שואלת הגמרא במה היא הוקימתה, יוצא שאיך העמדת לנו את המחלוקת בתרנגולת שאומרת לגדל ביצים, והסיבה שבית הלל מחמירים זה משום מוקצה. טוב, אז בואו נדבר כבר על התרנגולת, למה הם מבקשים על הביצה? עד המפלגה בביצה, לפלגו בתרנגולת עצמה. האם מותר, תרנגולת שעומדת לגידול ביצים, האם מותר להשתמש בה, לשחוט אותה ביום טוב או לא? תגמרה זה בא להודיעך כוחן של בית שמה. שבית שמה הם מקלים לא רק בתרנגולת, אפילו בביצה, שהביצה זה נולד, דבר שלא היה בהיריון, אפילו אחי הם מקלים ושארי. טוב, לפלגו בתרנגולת, להודיעך כוחן לבית הלל מוקצה עשרי. בואו נגיד ונעמיד את המצד שני, את כוחם של בית הלל שהם מחמירים אפילו בתרנגולת. וכי תימא כוח דהיתר העדיף, אז נבדוק בית רביו שהמחלוקת הופיע גם על תרנגולת וגם על ביצה. תרנגולת עומדת לגדל ביצים, ככה היה צריך להיות כתוב במשנה, היא וביצתה מחלוקת גם עליה וגם על הביצה. לפי בית שמה אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. ככה דוחה הגמרא את שיטת רב נחמן. אז זה ההסבר הראשון למשנה, הסבר רב נחמן, הוא נדחה. אבל למרות שהוא נדחה, העיקרון שעלה מדברי רב נחמן, הוא לא נדחה. העיקרון הוא, אנחנו רואים שבהלכות יום טוב, אנחנו קצת יותר מחמירים מבחינת הלכות מוקצה מאשר הלכות שבת, ככה כותבים חלק גדול מהראשונים. טוב, אז שבוע טוב, בשורות טובות, מחר נלמד עוד הסברים למשנה בעזרת השם.
עזק וברוך.